הבנתי שעדיף לחקור פונדמנטליזם מאשר להיות פונדמנטליסטית, וכך הפכתי מחרדלית לחילונית. מעט שני ליטמן, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. ב-1962 כינס האפיפיור יוחנן ה-23, או בשמו החילוני, אנג'לו ג'וזפה רונקלי, את ועידת הוותיקן השנייה. כשהסתיימה הוועידה באוקטובר 1965, אחת ההצהרות החשובות שיצאו ממנה הייתה מסמך שבו נפרס חזון חדש ליחסים שבין הכנסייה הנוצרית לדת היהודית. היחס החדש התבסס על ההכרזה שאין להאשים את היהודים ברצח ישו, אין להתייחס אליהם כאל מקוללים, ועל כן גם הרדיפות האנטישמיות הן מגונות. ההתעמקות במסמך הזה הפתיעה את חוקרת הדתות דוקטור קרמה בן יוחנן, שהייתה אז בתחילת הדוקטורט שלה באוניברסיטת תל אביב. בכלל לא ידעתי אז שיהודים במאה ה-20 הם עדיין עניין בעולם הנוצרי. בן יוחנן, שהפכה השבוע לחוקרת הישראלית הראשונה שזכתה בפרס דן דוד במתכונתו החדשה, כפרס לחוקרים מבטיחים בתחילת ובאמצע הקריירה, התקשתה במיוחד להבין למה עבור הקתולים ב-1965 היה חשוב לכתוב הצהרה על היהודים. לא הבנתי מאיפה באו רגשות האשם ולמה הם חשים צורך להתפייס. הרי הכנסייה לא הייתה נאצית וגם לא קומוניסטית. ואז הבנתי שהפיוס היהודי-נוצרי זה דבר נורא גדול, ושיש שם איזה נרטיב כזה של הצלחה מסחררת, של הנה זרקנו לפח ההשפע של ההיסטוריה 2000 שנות עוינות, ועכשיו הכל מדהים. ואז החלטתי לפרק את הפיוס הזה, להראות את המקומות שבהם הוא לא עובד, מגמגם, מלא פשרות והתנגדויות. המנחה שלה לדוקטורט, פרופסור אביעד קליינברג, דחף אותה להסתכל גם על הצד היהודי של המשוואה. היהודים לכאורה היו כל הזמן מאוד פסיביים בתוך הסיפור הזה. שונאים אותם, אז הם יושבים בצד ובוכים, ואוהבים אותם, אז הם אומרים יאללה בואו נתפייס. כאילו שאין סובייקטיביות יהודית שיש לה מה להגיד על הנצרות. קראתי מקורות הלכתיים ומקורות הגותיים, וראיתי שבעצם יש התפרצות של מקורות יהודיים נורא טעונים ונורא עוינים כלפי הנצרות. כיום בן יוחנן היא מרצה בכירה בחוג למדע הדתות באוניברסיטה העברית, ואת עיקר המחקר שלה היא מקדישה ליחסים הטעונים שבין היהודים לנוצרים בתקופה המודרנית, או הכביסה המלוכלכת, כפי שהיא קוראת לזה, של ההגות היהודית. הרבה מההקצנה הדתית היהודית, היא טוענת, מופנית בזמן האחרון דווקא כלפי הנצרות והנוצרים. במשך שנים היא מסבירה, אי אפשר היה לעסוק במקורות העוינים לנצרות בתוך הספרות הרבנית מסיבות שונות. החיים בקרב הנוצרים חייבו זהירות, והתקיימה גם צנזורה של ממש על טקסטים רבניים מסוימים. באופן פרדוקסלי, דווקא עידן הפיוס וההתרקחות של העוינות כלפי היהודים והסרת הצנזורה מאפשר ליהודים להעלות מחדש את העוינות שלהם כלפי הצד השני, שהיא בדיוק מה שאנטישמים ייחסו ליהודים לאורך השנים. יש גל גדול של אלימות של יהודים כלפי נוצרים בירושלים. יריקות, ניתוץ מצבות בבתי עלמין נוצריים, ולפעמים גם מכות. לרוב מצד יהודים דתיים. האנטישמיות תמיד מאשימה את התלמוד שהוא אנטי-נוצרי ושהוא עוין, ופה נוצר מעגל קסמים, שהפיוס או השינוי ביחסי הכוח מעורר את השנאה של היהודים, וזו בתורה מזינה שוב את השנאה הראשונית של הנוצרים. אז דווקא בישראל, כשסוף סוף היהודים לא חיים תחת שלטון הנצרות, הם שונאים אותה יותר? בדיוק. ומה חשבנו, שלא יהיה מקום שבו יצופו החומרים הקשים האלה, עכשיו כשהלחץ של הסביבה הזרה באירופה הוא כבר לא חלק מהחיים של היהודים? פתאום היהדות מעזה להגיד דברים שקודם צריך היה להשתיק, לצנזר ולהדחיק. ההתעניינות בדתות קשורה מאוד גם לבית שבן יוחנן גדלה בו. היא נולדה לפני 40 שנה בחיפה להורים חילונים שהתחתנו בגיל צעיר מאוד. כשהייתה בת 3 הם נפרדו, וכמה שנים אחר כך אביה, שחר פלד, מתרגם וחוקר עצמאי, חזר בתשובה. הוא נמשך מאוד להגותו של הרב קוק, ולכן התקרב לחוגי ישיבת הר המור בירושלים, שהוקמה על ידי תלמידיו של הרב צבי יהודה קוק, בראשותו של הרב צבי טאו, והפך למעין אינטלקטואל הבית בחוגים האלה. אמה, הסופרת והפסיכולוגית דוקטור אסתר פלד, כלת פרס ספיר לשנת 2017, נותרה חילונית, אם כי במשך השנים עסקה הרבה בבודהיזם. ההורים שלי הם אנשים מאוד לא ממסדיים, אינדיבידואליסטים קיצוניים. אני, היצור היותר סולידי במשפחה. מגיל צעיר חילקה את חייה בין הבית החילוני של אמא לבית החרדי של אביה. כשהייתה ילדה, היא מספרת, החלה ללמוד יחד עם אביה את תורתו של הרב קוק. הקשר שלנו היה ממש מיוסד על זה שהיינו קוראים הרב קוק ביחד. המוח שלי התפוצץ מזה. מזה ומפיטר ברוק. את איש התיאטרון הבריטי פיטר ברוק גילתה כשהחלה ללמוד במגמת תיאטרון בתיכון ויצו חיפה. היא רצתה להיות שחקנית, זמרית ובימאית, ונמשכה מאוד לתיאטרון האבסורד. תקופה מסוימת למדה אצל דודי מעיין, שהנחה אז קבוצת תיאטרון בשלומי, ובנוסף הקימה קבוצת תיאטרון רחוב, בהשראת מורה אחר מהתיכון, היוצר אברהם דנה. יש קרבה גדולה בין תיאטרון ודת. בתיאטרון מהסוג שאהבתי היה משהו טרנספורמטיבי, והוא העז לגעת בתכנים הכי חשופים, אכזריות, חיים ומוות. התיאטרון שמתפרע ולא מנסה בשום צורה לחכות את חיי היומיום, מצליח לגעת בתכנים הללו בלי שום תיווך. גם התיאולוגיה עושה משהו כזה. היא מכניסה אין סוף תכנים מטורפים לחלוטין. שדים, מלאכים, חישובי קיצין, משיחים ואנטי-משיחים. קור מצרף. פיטר ברוק דיבר על זה שהתיאטרון יוצר תלות הדדית מוחלטת בין השחקן והצופה. גם זה מאוד דתי בעיניי. הוא הסביר שכשאנחנו צופים בתיאטרון, יש משהו בפעילות המוחית של הקהל שמשקף את מה שקורה לשחקן, ולהפך. זה יוצר שותפות בין הצופה למשתתף. הדת, כמו התיאטרון, מצליחה לגעת בקיום האנושי באופן שהוא לא מרוחק ואבסטרקטי כמו הפילוסופיה, אלא מלא גם בצבעים, חושניות ודמיון. את השירות הצבאי שלה עשתה כמורה חיילת בירושלים, שם המשיכה גם ללמוד תיאטרון אצל אמיר אוריאן בתיאטרון החדר. במקביל התחילה תהליך של חזרה בתשובה. עד אז הייתי חילונית עם משיכה מאוד חזקה לדעת. ואז הגיע הרגע להכריע. התחלתי ללמוד באוניברסיטת תל אביב, בתוכנית הבינתחומית לתלמידים מצטיינים, ושם ניסיתי ללמוד קצת תיאטרון וקצת פילוסופיה ואנתרופולוגיה, ובסופו של דבר מצאתי את עצמי בדתות ובהיסטוריה. דווקא במעוז החילוניות היא הפכה לדתייה, והמפגש בין העולמות לא היה קל. זו הייתה סתירה שהיה קשה לעמוד בה, כי לא הייתי רגילה לשמור שבת, והלכתי ולקחתי על עצמי יותר ויותר הלכות. אנשים שגדלו דתיים יודעים לא לסבך את עצמם בדברים שאי אפשר לעמוד בהם, אבל אנשים שמגיעים מבחוץ נוטים לקחת על עצמם יותר מדי. זה לא ספונטני, הם לא יודעים לארגן את החיים ככה בטבעיות. אני זוכרת ערב שבת שישבתי בדירה הסחורה שלי בתל אביב, קראתי את מאמר תיאולוגי מדיני של שפינוזה, שזו אחת היצירות המחלנות ביותר בהיסטוריה, לאור איזה נר מסכן כי לא התכוננתי נכון ולא דאגתי מבעוד מועד שיהיה לי אור בשבת. עוד כשהייתה בצבא, ומתוך שילוב של נסיבות אישיות וסקרנות אינטלקטואלית, החליטה שהיא צריכה גם לבדוק מקרוב את הצד המעשי של הקוקיזם, והתחברה עם קהילה של צעירים שחיו באחד המאחזים בדרום הר חברון, מה שמכונה היום נערי גבעות. היו לי חיים כפולים. כשהגעתי למעגלים הדתיים שלי, הייתי מסתירה את ההיבטים החילוניים, הספקניים, הלא הלכתיים של החיים שלי בתל אביב, וגם להפך. בגילמן הרגשתי מאוד לא בנוח להביא את החלקים הדתיים. לבשתי חצאיות, אבל מאוד לא רציתי להיראות כמו דתייה, אז חיפשתי כל מיני דרכים לטשטש את זה. זה נמשך תקופה קצרה ולא כל כך עבד. על התקופה שלה כנערת גבעות, באין ביטוי מדויק יותר, היא קצת מתקשה לדבר. זה מביך אותך? כן, נורא. אבל זה נותן לך פרספקטיבה ייחודית שאין להרבה אנשים. נכון, ובסוף זה גם היה קצר. אבל היו לי הרבה חברים מתנחלים כשהייתי בצבא וזה נגרר לתוך הלימודים, ואז התחיל להתפרק סביב המסע האינטלקטואלי שלי. זה היה בדיוק בזמן ההתנתקות. ההתנתקות הייתה אירוע נורא חזק, וגם אני בדיוק אז הלכתי והתנתקתי מהעולם הזה. מה הביא אותך לשם מלכתחילה? היה משהו שהטריד אותי. בחוגים של השמאל שהסתובבתי בהם, תמיד היה ברור שהמתנחלים הם סיטרה אחרה של המחנה הליברלי. ומצד שני היה אבא שלי, שלא היה מתנחל אף פעם, אבל היה קשור לעולם הזה מאוד, ולכן זה גם היה חלק ממני. היום מאוד קשה לי להזדהות עם הזהות המתנחלית, בטח לא באופן שבו הזדהיתי איתה אז, אבל עדיין ברור לי שהשמאל החילוני והליברלי והמתנחלים הם שני צדדים של מטבע אחד. שיש שם ריקוד משותף ששני הצדדים האלה רוקדים ביחד בצורה לא מודעת. הם לא חושבים על ההשלכה שהם עושים אחד על השני. בן יוחנן אומרת שרצתה להרגיז קצת את הבייס השמאלני שלה, כפי שהיא מכנה אותו, שגם בו הרגישה שפועלים על אוטומט. כמו שההחלטה שלי ללכת ללמוד נצרות הייתה בשביל הדתיים והמתנחלים והקוקיסטים דבר נורא, כך היה ברור לי שבשביל המציאות החילונית התל אביבית, הקשר שלי עם המתנחלים מעוררת אותה רמה של רתיעה. אבל רציתי להבין את זה מבפנים. וככל שהבנתי את זה יותר מבפנים, בעיקר את היחס לנשים ואת היחס לגויים, אז יותר התרחקתי מזה. חלק גדול מהמחקר שלי בסופו של דבר עוסק בסיבות שבעטיין התרחקתי. אבל רציתי להבין את התודעה שלהם. מה יש להם להגיד? כשהייתי שם, כולם היו בטוחים שאני מהשבק. איפה זה שם? אין סיכוי שאגיד. השתתף בפעולות אלימות נגד פלסטינים? לא. אולי גם הסתירו ממני הרבה דברים אלימים, כי בכל זאת הייתי שנקינאית ולא סמכו עליי. עם כל הקוקיזם שלי, זה היה ברור שאני לא אחת משלהם. אבל היה באוויר ריח של אלימות, בטח. זה תמיד היה מאוד מפחיד. הייתה שם גם אווירה מיזוגנית מאוד קשה. זה חלק גדול מזה שבסופו של דבר נמלטתי משם. היה ברור שאין שם מקום למישהי כמוני, שמה שמעניין אותה זה ללמוד. אמרו לך את זה מפורשות? פעם הלכתי לשיעור תורה של נשים ונורא התלהבתי. הייתה שם מישהי שנראתה כזאת מאוד בעניינים, אז ניגשתי אליה בסוף השיעור ושאלתי אותה איפה אפשר ללמוד עוד. אז היא אמרה לי שהלימודים הם לא בשביל נשים. אפשר ללכת מדי פעם לשיעור ולשמוע תוך כדי סריגת כיפות, אבל לא צריך להגזים. אי אפשר היה לחלום על כלום חוץ מאשר להיות אימא. וכל דבר אחר בהכרח פוגע בחזון האימהי. רוב השיעורים לנשים צעירות עסקו במובן זה או אחר באיך למלא את התפקיד הזה. שידוכים, נישואים, אימהות. הרגשתי שהרצון שלי ללמוד מנוגד לטבע, שאני מובלת על ידי גאווה שגורמת לי להתנגד לטבע הנשי. האשמתי את עצמי. בסופו של דבר זה היה ברור שאני לא יכולה להיות מי שאני בחוגים האלה. עוד לפני שהשאלות המוסריות התחילו להעסיק אותי, הטרידה אותי השאלה איזה מין חיים יכולים להיות לי שם. אני מניחה שהיו לחיים בקהילה הזאת גם צדדים מושכים. כן, נמשכתי לטוטליות, למחויבות המאוד עמוקה. מבחינת הקוקיזם, ארץ ישראל היא המקום שבו מתפתחת יהדות חדשה. ובאמת מתפתחת פה יהדות חדשה. כשמאלנים ליברליים אנחנו מסתכלים על הצדדים המבעיתים שלה, אבל אז הסתכלתי על ההזדמנות היצירתית שיש בתוך הדבר הזה. הם אלה שממשיכים לחוש את הפליאה מהרגע ההיסטורי המשוגע הזה, בשעה שאחרים כבר לא בדיוק מבינים מה אנחנו עושים פה. כי כבר אין אנטישמיות, אז מה זה המזרח התיכון הזה? בואו נהיה דנמרק. איך אמא שלך קיבלה את התקופה הדתית שלך? היא לא אהבה את זה. לאמא שלי יש התלבטויות בעצמה, יש רגעים שהיא לגמרי מיסטיקנית, וברמה האינטלקטואלית היא הבינה את זה. במשפחה שלי, כל מה שיש לו היבטים פרקטיים הוא מסובך, וכל מה שנשאר ברמה האינטלקטואלית הוא לגיטימי. אז לאמא שלי ולי היו התפלספויות נהדרות על דעת, אבל כשבאמת חזרתי בתשובה היה לה יותר קשה. ההלכה פוערת מיד מרחק תאומי כמעט בלתי ניתן לגישור בין מי שבפנים למי שבחוץ. אבל בסופו של דבר, העובדה שעברתי לכמה שנים לגרמניה הייתה לה אפילו יותר קשה. אמא שלי לא יכולה לשמוע גרמנית בלי לקבל אור ברווז, כי אמא שלה היא ניצולת שואה. היא עקרונית לא מוכנה להיכסה מאירופה. בסופו של דבר, מה שהחזיר אותה אל החק החילוני הקריר היו הלימודים באוניברסיטה. הבחירה להתמקד בלימודי נצרות הייתה בהתחלה דווקא מתוך ניסיון לשמור על הזהות היהודית דתית אורתודוקסית שלה, בעקבות ספר שכתב אביה, מגרסת הזהויות, שמאוד השפיע עליה. זו היצירה הכי חשובה של אבא שלי, והוא מבקר בו את מדעי היהדות, על התהליכים המחלנים שהם מחוללים, על הפירוק של המחויבויות הדתיות והזהותיות, ואיך הם הופכים את היהדות מדבר שחיים אותו לאובייקט של מחקר ומייצרים ממנה מרחק. הזהות נגרסת בתוך האקדמיה. יש לזה שורשים פרוטסטנטיים, מה שהופך את זה לכאורה לעוד יותר בעייתי עבור יהודים. ואני רציתי להיות יהודיה טובה ולא רציתי שהזהות שלי תגרס. אז כשבאתי לאוניברסיטה, לא הלכתי ללמוד יהדות, אלא נצרות. רגע, ליהודיה דתייה מותר ללמוד נצרות? לגמרי לא, אבל זה סוג הקומבינות שאדם עושה לעצמו. בן יוחנן התחילה ללמוד אצל פרופסור אביעד קליינברג, שהפך למנחה שלה על התזה, ודמות שהשפיעה עליה אינטלקטואלית ומקצועית, ועד היום היא מגדירה אותו כאחד האנשים הקרובים אליה ביותר. אביעד הוא אחד מחילוני החילונים, אבל באופן מוזר דווקא הוא מבין טוב מכולם את הדת, את האלמנטים הפרועים שלה. הוא מבין את התשוקה שיש שם, וגם את הספקנות ואת החלק האינטלקטואלי, התבוני והרדיקלי, בדת ובתיאולוגיה. אביעד עזר לי לקבל את ההחלטה שעדיף לחקור פונדמנטליזם מאשר להיות פונדמנטליסטית בעצמי, וכך הפכתי מחרדלית לחילונית. כמו בסיפור מיתולוגי, הגשמת את הנבואה של אבא שלך. הפכת לדתייה, ואז הפסקת להיות דתייה בגלל הלימודים. כן, לגמרי. ועדיין אני גם מאוד דומה לאבא שלי ומחזיקה בפרספקטיבה הביקורתית שהוא מציע, כי מה שעניין את אבא שלי היה גם זהויות שליליות ולא רק זהויות חיוביות. קשה ללמוד דת בלי ללמוד גם חילוניות. במשך השנים גם אבא שלי התנתק לחלוטין מהחוגים ההם, וכיום הוא שומר הלכה באופן לגמרי אורתודוקסי, אבל לפעמים מגדיר את עצמו חילוני שומר מצוות. אבל הוא יצור לא קהילתי, אינדיבידואליסט רדיקלי. אני אישית נשארתי בסוף בלי זהות פוזיטיבית בכלל, שזה קצת חבל. למה? החילוניות היא לא זהות פוזיטיבית? לא. החילוניות גם היא מלאה בחורים ובהנחות יסוד מוזרות, כמו למשל הרעיון שהיא יותר ניטרלית מאשר הדעת. אז אני מאוד מבינה למה גם זה בעייתי. אחרי התזה, כתבה את הדוקטורט שלה בהיסטוריה על יחסי היהודים והנצרות אחרי ועידת הוותיקן השנייה. היא עשתה פוסט דוקטורט בברקלי ושלוש שנים במכון ון ליר, ואז הוזמנה להחזיק את הקתדרה ליחסי יהודים ונוצרים בפקולטה לתיאולוגיה באוניברסיטה הפרוטסטנטית הומבלדט בברלין. היא שעתה שם שנתיים יחד עם בן זוגה, תומר בן יוחנן, עובד סוציאלי ומורה לאומנויות לחימה, ושלושת ילדיהם, והמשפחה חזרה לירושלים לפני כמה חודשים. הקתדרה ליחסי יהודים ונוצרים נוסדה לרגל 500 שנה לרפורמציה, מפני שללותר יש היבטים נורא אנטי-יהודיים והכנסיות רצו לעשות תיקון. הם רצו להביא פרופסור יהודי שיקח אחריות על החלקים האלה. אבל עד היום, בגרמניה, כדי ללמד בפקולטה לתיאולוגיה פרוטסטנטית, את צריכה להיות פרוטסטנטית. אז כדי למנות אותי, חוקרת יהודיה, נדרש אישור מיוחד של הכנסייה. בן יוחנן מצאה את עצמה, להפתעתה, בתפקיד שהיא מכנה יהודיה מקצועית. באקדמיה בישראל, גם בלימודי היהדות או בלימודי דתות אחרות, אין קשר בין תחום הלימוד לבין האמונה. לא מלמדים דתות באופן דתי. אבל שם זה שונה. אני באתי בתור היסטוריונית וחוקרת דתות, אבל בעצם התקבלתי כתיאולוג דתי, כאשת דת. וזה היה מבלבל מאוד. אני לגמרי לא הבנתי את זה כשהתחלתי שם. אבל זה מה שהם ציפו ממך להיות? זה מה שהם הניחו. אז מצאתי את עצמי הרבה פעמים נשאלת או מתבקשת לדרוש כל מיני פסוקים. ואז את גם שואלת את עצמך, מה הבעיה בעצם? כתבתי הרבה במחקרים שלי על הדיאלוג היהודי-נוצרי, אבל אני לא הייתי בעמדה של משתתפת. כל העסק הזה זר לי, כי בארץ הרי אין דיאלוג בין דתי. אבל שם, כשכל התלמידים שלי היו פרוטסטנטים שנמצאים בהכשרה בדרכם להיות פסטורס, ואני באה ללמד אותם מדעי היהדות, זה כבר דיאלוג בין דתי. הבנתי שבעל כורחי גם אני חלק מהדרמה ההיסטורית שקשורה בזהויות יהודיות, נוצריות ובחילוניות, שפתאום מצטרפת לתוך הזהויות האלה. בברלין הבינה לראשונה לדבריה, כמה היהודים בישראל שונים גם בתפיסה העצמית שלהם, לעומת היהודים במה שנהוג לכנות הגולה. כשיצא לאור הספר שלה נזיד עדשים שעוסק בגישות אנטי-נוצריות ביהדות, חברים בקהילת חקר היהדות בגרמניה נעלבו עד עמקי נשמתם בגלל הנימה הביקורתית שעלתה ממנו כלפי היהדות. היהדות שמוצגת בספר היא קשה ועוינת, ואנשים שקראו את זה בגרמניה הרגישו שאני מסכנת את האפשרות לחיות בשלום עם הנוצרים ולקיים איתם דיאלוג. פתאום מצאתי את עצמי באותו צד עם הכהניסטים והסמוטריצ'ים והקוקיסטים, במובן של המגע עם הכביסה המלוכלכת. עצם המגע והשיחה על התופעות האלה כבר שם אותך במקום אחר מאשר יהודים שחיים מחוץ לישראל. עוד הבינה מהמפגש עם הסטודנטים באוניברסיטה הפרוטסטנטית עד כמה הם רוצים לאהוב את היהודים ולא מעוניינים שיפריעו להם. בברלין ציפו ממני שאדבר על מנדלסון, על בתי קברות יהודיים, על אנטישמיות, על ליל הבדולח. ואני בכלל מומחית לרדיקליזם דתי, אלימות ופולמוס. בישראל יש לנו את החופש גם להיות התכנים האיומים האלה, וגם להסתכל עליהם באופן ביקורתי. בגרמניה יש איסור לבקר רעיונות יהודיים באופן חריף. זה נחשב לאנטישמיות. ולנוכח המחקרים שלך, איך את מבינה את הרדיקליזציה העכשווית של היהדות האורתודוקסית? השיח שאני חקרתי היה אנטי-נוצרי. אבל רואים שיש לזה גם תעודות אנטי-מוסלמיות ואנטי-לא-יהודים בכלל. זה דבר שהולך ומקצין בצורה מאוד חזקה בתוך המקורות ההלכתיים. כשהתחלתי להתעסק בזה, עוד טענו שזה רק עשבים שוטים, לא היהדות כולה. רק לאחרונה אנחנו ממש שומעים שליהדות קרה משהו, שהמיזוג של הדת והפוליטיקה מקבל ממדים מאוד טעונים ומוקצנים. יש מקורות שהיו חנוקים ומודחקים וצפים עכשיו בצורה מאוד חזקה. בן יוחנן נותנת כדוגמה את מושג העם הנבחר, שחזק מאוד בציונות הדתית וקשור גם לעולם הנוצרי בצורה אדוקה. מושג העם הנבחר הוא דפוק עד היסוד, ואין שום סיכוי להיפטר ממנו. אני חוקרת עכשיו את ההשפעה של העם הנבחר על תפיסות אנטישמיות. אחד הוויכוחים הכי מעניינים היום זה על מה זה בכלל אנטישמיות. בעולם הנוצרי, אנטישמיות היא הכחשה שהיהודים הם העם הנבחר. מי שמכחיש את זה שהיהודים הם העם הנבחר, נחשב לאנטישמי, כי זה בעצם רצון למחוק את היהודים. במשך שנים זה דווקא עבד בלי בעיה. בתיאולוגיה הנוצרית, במשך מאות שנים, הרעיון המקובל היה שהיהודים הם נחותים וכנועים. היהודי הוא נודד וחי מחוץ לגבולות ארץ ישראל בגלל העונש שקיבל מהאל על צליבתו של ישו. ואז קורה ההיפוך. החזרה לארץ ישראל וכינון ריבונות יהודית בארץ ישראל הם תשובה ניצחת לאנטישמיות שרצתה להשאיר את היהודים נחותים. בהגות של הציונות הדתית מתפתחת תחושת ניצחון כלפי העולם הנוצרי, מפני שהיהודים הצליחו לחזור לארץ ישראל. הציונות הדתית אובססיבית לגבי הנצרות. היית מצפה שהם יכתבו קצת יותר על הפלסטינים, אבל הם הרבה יותר מתעניינים בנוצרים. עד כמה התהליכים האלה הם באמת דתיים, ועד כמה הם פוליטיים שעושים שימוש בדעת? בן יוחנן אומרת שעצם הרעיון שיש מרחק בין הדתי לפוליטי הוא רעיון מודרני. יש במקורות היהודיים הבחנה בין נביא למלך. יש ממדים של הפרדה. אבל ההפרדה בטח לא עוברת באותם מישורים כמו אלה שאנחנו מדברים עליהם היום. הדת בעצמה לגמרי השתנתה והוצבה מחדש לאור התהליכים והרעיונות החדשים האלה. לדבריה, למהלכים הלאומניים ביהדות יש מקורות הלכתיים להישען עליהם. אפילו לאמירה למחוק את חווארה יש מקורות שעליהם אפשר להישען. יש לזה בסיס בתוך המסורת, כמו שיש בסיס לתפיסות ליברליות בתוך המסורת. הכל בא מבפנים ומבחוץ בעת ובעונה אחת. יש ערבוב והשתנות והתאמה. המסורת משפיעה על הפוליטיקה והפוליטיקה משפיעה על המסורת. אלה דברים שכל הזמן כרוכים אחד בשני. תפיסות הסובלנות של היהדות במקורות השונים, מראה בן יוחנן, מבוססות על נחיתות פוליטית ועל קיום כמיעוט בתוך עולם לא יהודי. במצב הנוכחי של ריבונות יהודית בארץ ישראל, גם התפיסות האלה יכולות להשתנות. לרמב״ם יש ציטוט מעניין מהלכות עבודה זרה וחוקות הגויים שאומר שצריך להתנהג יפה לגויים מפני דרכי שלום, לעזור לעניים שלהם לקבור את מתיהם ועוד סדרה של דברים, אבל כל זה רק בזמן שגלו ישראל לבין העובדי כוכבים, או שיד עובדי כוכבים תקיפה על ישראל. אבל בזמן שיד ישראל תקיפה עליהם, אסור לגויים לתת לשבת בארץ ישראל אפילו שעה אחת לפני שקיבלו על עצמם שבע מצוות בני נוח. אז זו לא עמדה מוסרית, אלא טקטית. בהלכה תמיד יש משהו מאוד טקטי. היא לא מדברת תיאולוגיה, היא לא מדברת במונחים מוחלטים, היא תמיד עושה אדפטציות לנסיבות. חלק מההיגיון שאנחנו רואים בימין הרדיקלי הוא שאנחנו מיעוט וחייבים להגן על עצמנו, שזו מלחמה צודקת. שההמצאה של העם הפלסטיני היא המצאה אנטישמית. אין תפיסה שאנחנו ריבונים בשטחים, כי אז זה אומר שהפלסטינים הם אזרחים, לא רק אויבים. וההלכה דווקא מתוך עמדת מיעוט, מאפשרת הרבה יותר בקלות לנקוט עמדות סובלניות כלפי אחרים. כשהמשיחיות נכנסת לתמונה, אז השילוב של משיחיות ועמדת כוח מייצר היתר לתחושת עליונות. עם נבחר. אבל בן יוחנן בכל זאת רואה איזה שביב תקווה בתקופה האחרונה. המחנה הליברלי, כמו שהוא תובע מחדש את הדגל, מתחיל גם לטבוע מחדש את היהדות. וזה דבר שלא צפינו. זה מאוד חזק כאן בירושלים, בהפגנות שנראות אחרת לעומת מקומות אחרים. פתאום המחנה הליברלי צועק. הימין שכח מה זה להיות יהודי. יש טענה שמי שמשחית את היהדות זה לא הליברליות, אלא תפיסות לאומיות וקולוניאליסטיות. הבן גביריות שהיא כוחנות מוצהרת, אפילו השם הזה עוצמה יהודית. יש בו מימוש של פנטזיות שהיו מאוד מודחקות בתוך היהדות שלא הכירה את עצמה אף פעם כרוב ששולט במיעוט. היו לה רק פנטזיות של איך זה לשלוט במיעוט, ופתאום זה אפשרי. הנצרות למדה כבר לפני מאות שנים להתאים את עצמה למצב משתנה, כאשר הפכה מכת נרדפת לדת של האימפריה במאה הרביעית לספירה. מצבה של היהדות היום, לדעתה של בן יוחנן, דומה, כולל הניסיון להצדיק אלימות, שכן שליטה וכוח מביאים לאלימות. ודווקא עכשיו הנוצרים רוצים ללמוד מהיהודים איך לחיות כמיעוט. יש רצון פוסט-שואתי עמוק באירופה להזדהות עם היהודים. זה קשור גם לרגשי השם, אבל גם לתחושה שהיהודים מייצגים סוג של הפרדה מהפוליטיקה. היא הזדהות עם מוקדי הכוח. הקיום הגלותי היהודי הופך מקטגוריה מאוד שלילית בנצרות למודל. תיאולוג קתולי סיפר לי שהוא ישב בלונדון ביום שישי בערב, בקרח העומה והסוען, ופתאום ראה אורח של נרות באחד החלונות. הייתה שם משפחה דתית שקיימה את השבת שלה בתוך העולם הזר והמנוכר הזה. הנצרות חשה שאיבדה את ההגמוניה שלה באירופה, ועכשיו היא מחפשת את הדרך לחיות בלעדיה, כמו המשפחה הזאת בערב שבת, לקיים את המסורת הנוצרית בתוך עולם שנתפס כעוין. והציונות הרי מעשה בקיום הגלותי הזה מכל וכל, וראתה בו ביטוי של חולשה, כך שכל המהלך היהודי-ישראלי הוא מהלך נגד. הנוצרים רוצים להתקרב ליהודים שאותם הם דחו מאות שנים, אבל היהודים נרתעים ורוצים להתרחק. כי המסקנה שלהם ממלחמת העולם השנייה היא הפוכה לגמרי. אבל הם כן רוצים שימשיכו להדיר אותם ולא יבקרו אותם על ההתנהלות המדינית והצבאית של ישראל. נכון לגמרי מצד אחד. מצד שני, ככל שאנחנו מקצינים, אני לא חושבת שלסמוטריץ' או לבן גביר אכפת מה הנוצרים חושבים על ישראל. עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. שיחשבו מה שהם רוצים. מתנערים מהם ומזלזלים בהם. הצטרכנו אותם דורי דורות, ועכשיו אנחנו כבר לא צריכים אותם בכלל. להפך, הם אלה שצריכים אותנו. אנחנו אור לגויים, והגיע הזמן שהם יבינו את זה. הבנתי שעדיף לחקור פונדמנטליזם מאשר להיות פונדמנטליסטית, וכך הפכתי מחרדלית לחילונית. מעט שני ליטמן, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.